ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תברך הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין מרוסיה. למה הוא ברח מרוסיה? מכיוון שחשדו אותו כמורד במלכות, בגלל שהוא נהג מלכות, מלכות קטנה בתוך מלכות. אז זה אולי בתוספת על שנות של המתנגדים, אז לכן הוא נאלץ לברוח. והוא ברח מרוסיה ועבר את גבול אוסטריה, הגיע לכפר אחד ושאל מה שם הכפר. אמרו לו סרוליבה, שעלם. ידוע לכם פשר השם הזה? ואמרו לו, אין אנו יודעים, אלא בקצה הכפר יש זקן אחד שהוא בן 100 שנה, קשה לו ללכת וכמעט כל הזמן הוא שוכב, אולי יודע הוא. ביקש הצדיק שישאלו אותו אם הוא יודע, וישאלו הוא, ויאמר להם יודע אנוכי. ביקש הצדיק שיביאו אליו, ויביאו בעגלת חורף, ויספר, ביותי צעיר לימים הייתי רואה צאן בסביבה זו בין הערים. פעם ראיתי זאב בא ומתקרב אל צוני, והתחלתי לצעוק, אך לא היה איש שבא לעזרתי. נפחדתי מאוד, והזאב הלך והתקרב עד אשר הגיע אל הצאן. לקח שא אחד ופנה והלך לו. למחרת, והנה שוב ראיתי מרחוק שהזאב מתקרב. נפחדתי ולא ידעתי מה לעשות, והזאב בא ושוב לקח שא והלך לו. ביום השלישי כבר פחדתי ללכת לראות שם את צוני, וביקשתי כמה ממכריי שילכו איתי, ויקחו עמהם מקלות ואבנים ויבואו עמי. והנה ראינו את הזאב בא, ויפול פחד על כולם. לפתע ראיתי שלמעלה על ההר יושב איש אחד סרול, ישראל, כן, כינוי ליהודי. אני ראיתיו כמה פעמים בא לכאן, מתבודד ולומד, ועכשיו כשראיתיו יושב, התחלתי צועק אליו, סרול, בוא לעזרי. וירד סרול מן ההר, והלך לכיוון הזאב, והוא הולך ומתקרב אל הזאב, והגיע ממש אליו, וכבר חזר אליי ואמר לי, אל תירא, הזאב איננו חי עוד. עניתי לו, הרי אינני רואה הוא עומד. ויאמר לי סרול, הוא איננו חי, בוא עמדי ואראה לך. התקרבנו אל הזאב, והנה הוא כבול עץ. אמר לי היהודי, יש לך סכין? אמרתי לו, כן. אמר לי, פשוט את האור ממנו ותהיה לך פרווה ללבוש. ועשיתי כן. ובשעה שסיפר, הגביע את בגדו העליון והראה לצדיק מרוז'ין שאת הבגד הזה הוא לובש, וימשיך בסיפורו. זאת אומרת, רק נחזור סיכום ביניים. הזאב בא והרועים לא מצליחים להרוג אותו, כל פעם הוא לוקח עוצה ועוצה, והם באים אליו מקלות ואבנים, לא הולך להם. ואז פתאום רואה איזה יהודי למעלה שמתבודד בערים, והוא קורא לו לעזרה, ואז הוא יורד, והוא יורד והולך אל הזאב, והוא אומר לו, עכשיו אל תפחד, הזאב מת. אבל הזאב הרי המשיך לעמוד, אז הוא אומר לו, הוא מת. הם ניגשו, באמת ראו שהוא נהיה בול עץ. ואז הבעל שם טוב אומר לזקן, אתם זוכרים בן כמה הזקן, בן 100 שנה, אומר לו, תפשוט את האור של הזאב, תעשה לך פרווה. ובשעה שסיפר, הוא הגביע את בגדו. זאת אומרת, הוא שמר על הפרווה הזאת, שהייתה בשבילו איזה בגד, כן? בגד חורף, להתחמם או משהו, שמר עליה בערך 80 שנה, נגיד כמה הוא היה בן, כשהוא היה רועה צאן, הוא היה נגיד בן 20. והבעל שם אתה אומר לו, תעשה מזה פרווה. הוא ראה כנראה איזו סגולה מיוחדת בפרווה הזאת, והוא הראה לאדמור מרוז'ין את הפרווה, ואומר לו, הנה הפרווה הזאת עליי. וימשיך בסיפורו, שראינו זאת הבינונו כולנו שאיש זה קדוש הוא. למטה באותו אזור היה מעיין ובאר שהיהודי היה בא לפרקים לטבול בהם, והואיל והיה זה בחורף, וכשיצא מן המים ועמד על הקרח היה נדבק אור רגליו לקרקע, והיה משאיר עקבות דם על הקרקע. לכן לקחו סמרטוטים והניחו שם שלא ידבקו רגליו של יהודי קדוש זה לקרח. במשך הזמן נודע הדבר לכפרים שבסביבה, ויחליטו האנשים לגדור את הבאר ואת המעיין כדי שבעלי החיים לא ישתו שם מים, וקראנו למעיין המעיין הקדוש. קרה פעם שבנו של איש אחד היה חולה ושתה ממי המעיין הקדוש והתרפא. ויוודע הדבר לכולם ויקחו הכל מהמים האלה לרפואה. במשך השנים התחילו להתיישב סביב המעיין והבאר עד שהוקם הכפר הזה ונקרא לו סרוליבה, וכך נשאר שם זה. לאחר ששמע הצדיק מרוז'ין את הסיפור, הודה לזקן. הזקן חזר לביתו ובהגיעו שם נפטר, וגילה הצדיק מרוז'ין שאותו יהודי סרול היה הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו. אז עד כאן הסיפור, ואני חושב שאפשר להתרשם כמה הסיפור הזה מופלא. אבל לפני שקצת נרד וננסה להעמיק בסיפור הזה, אני מצאתי לפני שנתיים עיתון, את העיתון הזה, נתקלתם פה פעם, קו העיתונות שביעי, משהו חרדי, לא?
חרדי, כן,
חרדי חסידי, או...
שמקצים את זה בכל ה...
באזורים שיש ציבור חרדי, חרדים וליטאים.
חרדים, גם ליטאים, טוב.
עולם קטן.
קיצור, אני פותח ואני קורא מאמר, ואיך נקרא מאמר, ותמיד הייתי סקרן.
דברים מעניינים תמיד, חסידי, לא
זו. כן, אז הנה באמת מצאתי ונורא שמחתי על זה, שם סוד המעיין הקדוש. בקיצור, שני בעל ואישה חבדניקים, הם מזוהים פה בשם שלהם הרב שלמה וילהלם ואשתו אסתי. הם היו שליחים בז'יטומיר, שזה כנראה גם כן לא רחוק, והם ידעו, הסיפור הזה הוא מפורסם אצל החסידים, והם כנראה שהם לא נסו לחוץ לארץ בשביל זה, אבל תוך כדי זה שהם היו שם, אומרים, אנחנו רוצים לבדוק אם יש כפר שנקרא סרוליבה היום. והם הגיעו, לפי כל הסימנים, הם הגיעו לכפר אחד, ואז, איך זה מתחיל פה? בקיצור, הם פגשו בדייג, שקראו לו סטן. והם ראו שהוא דייג ותיק יחסית, כי יש לו רשת של דייגים כבר שלא נוהגים להשתמש בה כל כך, והוא עדיין היה משתמש בה, והם הבינו שהוא הכתובת בשביל לשאול אותו, מה אתה אומר, מה אתה יודע על הכפר הזה? ואז הם שאלו, אתה מכיר את הכפר? מה מקור השם? אז הוא אומר, רגע אחת, הוא הראה להם את הטירה הזאת. הוא אמר להם, תראו, על הטירה הזאת היה שם, היה גר פריץ, והמקום הזה הפך להיות מוזיאון והוא סגור, אבל תראו, יש שם שלט שכתוב שם הכפר שלנו ירוסלב. אני חושב שירוסלב זה מפורסם יותר. קיצור, מסרו לי בה שלפני 250 שנה זה הפך לירוסלב.
היינו פה בפולין.
מה?
היינו פה, הלאה.
איפה?
היינו פה בפולין, ממש בפולין.
זה צריך להיות פולין, אבל זה צריך להיות אוקראינה.
כן.
לא הייתם?
אז קראו לזה רוסיה, זה שנה זמן, בחלוקה של החמישייה.
כן, אני באמת לא בקיא בדיוק בסדר הגבולות, והיו שינויים בגבולות, אבל קודם כל, מה ששמחתי על המאמר הזה זה שזיהו את המקום, והדייג הזה ידע לספר להם שהכפר נשמע נקרא על שמו של הצדיק שלכם, ייסרו ליבה. עם השנים קראו לו ירוסלב, שינו אותו קצת. ואז הוא התחיל לספר להם, אתה רואה את הנהר הזה? פה טבע לקדוש שלכם, הבעל שם טוב. והסבא של סבא שלי הניח מטליות יבשות על הקרח בזמן שטבע למה בגבויים. מסביר הדייג הגוי בגאווה. קיצור, סיפור שעובר במסורת עד עצם היום הזה. ואתה מתכוון שזה הנהר בו טבע לבשט, והסיפור הזה הרע באמת? מצאתי את עצמי. והסטן הדייג המשיך מנחתו, הוא הסתכל עליהם, הוא לא הבין על מה המאומה בכלל. זה היה לו כל כך פשוט. כן, הסיפור הזה, זה סיפור מפורסם אצלם במשפחה. הוא עובר מאב לבן, והם מתגאים בסיפור הזה. איפה הוא? מה הוא עוד סיפק להם? איזה עוד נתונים? כן, הם צילמו אותו כמובן, וחבל שהם לא הראו פה את התמונה שלו, זה פספוס. הם אומרים, הם נעמדו שם והם קפאו על מקומם, כי ניסו לשאוף ככה מהאוויר והאווירה של המקום, ואז הם נאלצו ללכת. בקיצור, פה נסגר מעגל מסוים שמבחינתנו זה חשוב, כי יש הרבה שמפקפקים. אתם רואים שאפילו הם, אתה לא מאמין עד כדי כך, כן? אז יש כל מיני דרגות של פיקפוקים. בעיקרון, מי שאמון על החסידות, מי שלומד הרבה ורואה איזה עומק יש בעולם הזה, לא מכיר את עולם החסידות רק מהסיפורים שקל מאוד לזלזל בהם, אלא רואה שיש פה עולם עמוק, אז אין לו פיקפוקים. ובכל אופן, מספרים לך סיפור כמו זה, נו, אולי זה קצת הגזמות, אולי זה, ואז אתה בא ומקבל את האימות הזה, וזו התרגשות אדירה, כמו שהם מספרים. אז זה נתון אחד שכדאי לדעת אותו. ונתון נוסף, אולי כמה דברי הקדמה פה לפני שאנחנו נכנסים לסיפור. החשיבות של הסיפור הזה זה בזה שהוא מפגיש אותנו עם הבעל שם טוב בהתבודדות שלו. ומה אנחנו יודעים מה עשה הבעל שם טוב בהתבודדות שלו? לא היו איתו חסידים, הוא היה לבד. אין מי שיספר את הסיפורים, יכול להיות שהוא קצת סיפר פה שם, אני לא יודע. היינו פעם סיפור שהוא לקח איתו את הכיכרות והוא חזר בסוף השבוע, הוא קם, הוא ראה שהשק שלו עדיין מלא את כל הכיכרות, כי ברר שהוא צם שבוע שלם בלי שהוא הרגיש. אתם זוכרים את זה? בסדר. אז זה ביציאתו ובחזרתו, כן. אבל מה קורה באמצע? אז הנה סיפור שקצת נותן לנו איזה אינפורמציה מסוימת. יש לנו עדות ממקור ראשון לזה שהבעל שם טוב ישב והתבודד בערים והיה לומד, וגם קרה שהוא יצא לעזרתם של גויים שהיו חסרי אונים מול זאב. זה הסיפור שלנו. עכשיו אני רוצה להביא עוד נתונים שמאמתים את הסיפור הזה. הסיפור הזה מספר אותו אדמו"ר מרוז'ין. עכשיו, אדמו"ר מרוז'ין נפגש עם זקן שהוא בן כמה? בן 100. כמה דורות האדמו"ר מרוז'ין מהבעל שם טוב? 4 דורות. יש את ה... אני לא יודע אם זה דורות, כי מעבר בין הבעל שם טוב למגיד ממזריץ' זה לא מעבר של 30 שנה. בסך הכל המגיד נפטר 13 שנה אחריו. כן, אבל יש את... בכל אופן, אם נראה את המגיד כתלמיד שלו, אז יש לנו אחרי זה את... התלמיד הראשון זה... נו. זה היהודי... קראו לו. הבן של המגיד ממזריץ', איך קראו לו? והוא ממש איחוס של חסידות רוז'ין היא איחוס ראשון של המגיד, אני לא זוכר איך קראו לו לאבא, אבל אחרי זה האדמו"ר מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין, הוא דור רביעי. קיצור, דור רביעי זה מסתדר מאוד עם השנים, כי הזקן הזה היה בן 100, אבל מאז הבעל שם טוב זה היה 80 שנה, ואם אנחנו רואים שלא כל דור זה בערך 20 שנה, זה לא 30, יש לפעמים צמצום פערים, אז מבחינת הזמן זה מסתדר. עכשיו, מבחינת המקום, למה זה מסתדר? כיוון שכתוב, מסופר לנו פה שאדמו"ר ברח מרוסיה והוא עבר את גבול אוסטריה. אם תסתכלו במפות של תקופת החסידות, אז אתם תראו שהגבול של אוסטריה ורוסיה זה בעצם בהצלבה, זה יוצא בערך באזורים שהבעל שם טוב התגורר והסתובב בהם. יש שם את האזורים, הגבול של אוסטריה ואוקראינה, כן? זה בערך משיבוש וזה הרי הקרפטים שבהם התבודד הבעל שם טוב. נתון שני. נתון שלישי, השם, סרול. אתה יכול להגיד סרול זה יהודי, אבל פה יש איזו משמעות נוספת, ישראל. והנתון הנוסף זה כל ההנהגות שהוא שומע מהזקן הזה, על התבילות שלו, כן? על ההתבודדות שלו. אז הוא עשה אחד ועוד אחד ועוד אחד ואמר, זה אדמו"ר זה הבעל שם טוב. אתם מבינים, האדמו"ר מרוז'ין עצמו, הוא תוך כדי הסיפור הזה הוא עשה את החקירה הזאת ועשה את ההצלבות, אין ספק שזה הבעל שם טוב, אתם מבינים? אז אם כן, יש לנו פה את הזמן ואת המקום מצד אחד, יש לנו את המאמר הזה, כך שזה נותן לנו מחדש, מחיה את הסיפור, וזה נותן לנו ככה איזה פלש חזק מאוד על כל מה שמספרים על הבעל שם טוב, כולל הסיפורים, סיפורי המופתים. ובוא נגיד שהסיפור הזה הוא קצת סיפור מופת. אנחנו בדרך כלל לא למדנו סיפורי מופתים. אמרתי לכם, המטרה שלנו היא לעסוק בסיפורים שלומדים דברים לעומק, דברים מהיסודות החסידות, פחות מופתים. אבל הסיפור הזה הוא גבולי, קצת מופת אבל לא לגמרי. ולמה? דבר אחד אני רוצה להדגיש, לא ברור אם הבעל שם טוב חיפש את הכפר הזה ועד שהוא הגיע אליו, או שהוא במקרה נקלע למקום הזה והתחיל לשאול שאלות. לא ברור. זה לא ברור, זה הייתה מכוון ממנו או שזה היה בדרך מקרה. על כל פנים, מה אנחנו יכולים כן ללמוד מהסיפור הזה? יש פה כמה שאלות קשות שצריך להסביר אותן. נתחיל אולי מהסוף. למה הבעל שם טוב מצווה את הגוי הזה לעשות מעיל פרווה? מה אתם אומרים? ככה זה היה פשוט לו, איכשהו הצליח להרוג את הזאב, אומר לו עכשיו איך תחתוך את הפרווה שלו, תעשה לך מעיל. מה אתם אומרים? שוב, זה דבר שאפשר ללמוד אותו מתוך הסיפור עצמו, מין סוג של עגלה המילתה למפרע. מה מתוך הסיפור אפשר להבין על הסיבה שהוא ביקש ממנו לעשות פרווה?
שהיה שם קר.
מה?
שהיה שם קר.
זה לא מספק לנו הסבר מלא, מכיוון ש... וזה רואים מהסוף. הרי הפרווה הזאת עזרה לגוי הזה לשמר בתודעה את הסיפור הזה, נכון? זה הנציח אצלו את הסיפור, במשך 80 שנה זה ליווה אותו. והבעל שם טוב בעצם, ככה הרב גינסבורג מכנה את זה, הכין את ההתגלות של הסיפור. אלא מה? בשביל שהסיפור יתגלה צריך כמה נתונים, צריך גם כן להפגיש פה כמה נתונים. צריך קודם כל שיהיה מישהו שיזכור את זה במשך לאורך זמן, אבל צריך שבאיזשהו מקום ההשגחה תזמן לנו איזה סיטואציה מסוימת שתפגיש אותנו עם הגוי הזה ושזה יצא לאור. וזה מה שקרה עכשיו כשהדמור מירושין הגיע לשם. הבעל שם טוב אמר, שלח לחמך על פני המים, אי פעם אני מאמין שהסיפור הזה יתגלה, וצריך לחכות פשוט לשעת הכושר. שעת הכושר הזאת הגיעה כשהדמור מירושין עבר שם, ואז הוא נפגש עם הזקן ועשה את ההצלבות, והנה הוא מחיה את הסיפור מחדש. אבל השאלה היא, זה עת רצון של ההשגחה העליונה שהסיפור אי פעם יתגלה. עברו 80 שנה והוא יתגלה, אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, על מה ולמה חשוב לבעל שם טוב שהסיפור הזה יתגלה? מה, בשביל להאדיר את שמו? בשביל להראות את נפלאותיו? בשביל להראות את כוחו? על מה ולמה?
איזה סיבה שהוא היה לו את המיל שהוא היה לו לחתוך את השואל? אז זה, סליחה, אז למה גם לא היה כזה, זה מיל? לבעל שם טוב גם היה מיל כשאמרו שום כזה מעזב.
בעל שם טוב הניח שהגוי הזה יישאר לחיות גם אחרי שהוא יסתלק מן העולם. הוא היה אז צעיר לימים, והוא הבין שהוא יכול היה לספר לכולם את הסיפור הזה, אבל הוא לא רצה לספר את זה, כי הוא רצה שזה יבוא מעדות חיצונית. ועדות של גוי מהבחינה הזאת היא, טוב, ביקשו לקבוע את הברכות של בלעם, כן, בקריאת שמע. אז הרבי מקרוסק, נדמה לי, הסביר למה לקבל מבלעם את קריאת, כי יש פה איזה משהו אובייקטיבי שבא מבחוץ. כשגוי בא ומדבר בשבחם של ישראל, לא אנחנו אמרנו, הוא אמר. אז אותו דבר פה, בעל שם טוב עצמו לא ילך לספר את הסיפור הזה, אבל הוא מבין שלזקן יש את התפקיד הזה אי פעם להגיע לאיזה שעת כושר כזאת, לאיזה צומת כזאת, שהוא יצטרך לספר את הסיפור הזה. אבל אנחנו שואלים מצד הבעל שם טוב, למה חשוב לבעל שם טוב שהסיפור הזה יתגלה? אז התשובה היא, כמובן לא בשביל להתגאות ולא בשביל להדיר את שמו, כבר מזמן לא יהיה בעולם, אלא בגלל שחשוב לבעל שם טוב לגלות, מכיוון שיש פה כל מיני דברים שאפשר ללמוד מפה. יש פה כל מיני יסודות שהבעל שם טוב רוצה ללמד אותנו בצורה שבה הוא מתמודד עם דבר מפחיד כמו זאב, בצורה שבה הגויים התמודדו ולא הצליחו, ובצורה שהוא הצליח. שמזה אנחנו יכולים ללמוד הרבה יסודות. וזה הנושא שלנו בעצם פה בסיפור. עיקר הבעיה שלנו להסביר למה הרועים נכשלו ולמה הבעל שם טוב הצליח, באיזה מובן הוא הצליח להרוג את הזאב, איך הוא עשה את זה. יש פה הרבה נעלמים בסיפור, אבל הבעל שם טוב אומר, אם אתה תחקור קצת ותעמיק ותלמד את יסודות החסידות, אז אתה תבין גם את הנקודות האלה, ברור? במילים אחרות, הבעל שם טוב מכין את ההתגלות של הסיפור על ידי זה שהוא מצווה אותו לחתוך את הפרווה. ותשימו לב, מה קורה ליהודי הזה, להגוי, אחרי שהוא מספר את הסיפור? הוא הולך לעולמו. מה זה מזכיר לכם, סיפור אחר? שהוא האריך ימים. ולמה הוא האריך ימים? שהוא יספר את הסיפור הזה. אתם זוכרים שנתקלנו עוד פעם ברעיון כזה? בחוזה מלובלין?
כן, שהוא הגיע,
זה מלובלין הגיע בשבת.
יהודי אחד שהוא רצה, שאל אותו מאיפה הוא, אמרו שהוא מלובלין, אמר יש שם צדיק.
מי זה היה? זה היה הרבי שלו, כשהיה ילד. והוא כל החיים שלו הוא התענה, כן, בשביל לראות, לזכות לראות את החוזה מלובלין. ואז החוזה מלובלין מגיע, וגם שם מה שלמדנו מהסיפור זה שיכול להיות שאדם מתכנן להגיע למקום מסוים, אבל לא בהכרח שהוא ישיג את המטרה, אלא יתברר שזה בכלל בסיבה אחרת. וזה היה בגלל שהוא היה צריך לפגוש את הזקן הזה. ובאמת, אחרי הפגישה שלו עם הזקן, מוצאי שבת הוא נפטר, כן? וזה גם כן יסוד בחסידות. לפעמים אדם יש תפקיד בעולם, ובשביל התפקיד הזה הוא מאריך ימים, ויכול להיות שהתפקיד הזה הוא תפקיד של רגע, כן? או תפקיד של כמה רגעים. אז זה גם תפיסה שמאוד מאוד חשוב לאמץ אותה, כן? הכמות לא משנה, הזמן לא משנה, מה שמשנה זה התכלית של האדם בעולם, התפקיד של האדם בעולם. בשביל זה כל אחד מאיתנו חי, בשביל לממש את התכלית שלו ואת התפקיד שלו בעולם הזה. וזה יכול להיות הרבה וזה יכול להיות קצת, כן? אבל תמיד צריך לחפש את הסיבה התכליתית ולא את הסיבה החיצונית המעשית. הוא האריך ימים כי הוא היה בריא, כי היה לו רופאים טובים או משהו כזה. אנחנו מאמינים שבעומק העניין יש דברים אחרים שמשפיעים על העניינים האלה, למה אדם אחד זוכה להאריך ימים או לא. ופה זה ממש מורגש, מכיוון שאיך שהוא גמר לספר את הסיפור הוא נפטר, סיים את תפקידו בעולם הזה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לגופו של עניין, ובעצם לעיקר הנקודות שיש פה בסיפור הזה. מה אתם אומרים? דבר ראשון, מה ההבדל בין הגישה של הגויים? הם צריכים להתמודד פה עם זאב. הזאב מסמל את הרוע, איזה רוע מסוים. ואחר הקדוש ברוך הוא ברא אותו כמין יצור שהוא גורם נזקים, כמין יצור שהוא מפחיד, יצור שהוא גונב והוא טורף. אנחנו צריכים להתמודד איתו. אבל כבר על פניו של הסיפור, מה יכולים להבחין? שוב, ביסוד מפורסם מאוד בחסידות. איך מתמודדים עם דברים? מה?
עם קושי.
מה ההבדל בין ההתמודדות שלו? למה הוא מצליח במקום שהם נכשלים? תוציאו מהסיפור את הנקודה שבה הם באים. יפה מאוד. הם באים במקלות ובאבנים. הם באים עם הכוח, עם הכוחניות. כן, הגישה, אם לא מספיק הכוח הזה, אז עוד יותר כוח. גישה כוחנית. עכשיו, בעל שם טוב מלמד שבשביל להתמודד עם חיות רעות, ובשביל להתמודד עם דברים קשים שהם בעולם הזה, לא מתמודדים בצורה כוחנית. אבל זו השאלה הגדולה. אז איך? איך הוא עושה את זה, את ההוקוס פוקוס הזה? איך הוא הורג אותו? אז דבר אחד אנחנו אומרים, לא בצורה אלימה, לא על ידי מקלות ולא על ידי גרזנים ולא על ידי כל הדברים האלה. זה לא הדרך להתמודד. ודרך אגב, מבחינתנו, מה המוסר הסכם? אם יש לך ילדים, אם יש לך תלמידים שאתה צריך ללמד אותם, זה לא הולך. לעולם אל תפעיל כוח. פעם זה היה מקובל יותר, הרי להפעיל כוח, כן, הקראות אפילו, היום כבר אין דבר כזה, זה לא קיים בגלל שהחוק לא מאפשר דבר כזה. אבל הרבה פעמים המורים חסרי עונים, אם אנחנו לא נפעיל כוח, להרים את הכל, אז איך נצליח להשתלט על הכיתה או משהו כזה?
מבחינת חוסך שבטו שנבנו?
שאלה של חוסך שבטו שנבנו היא גם אותה שאלה, כן. דרך אגב, הרב גינזבורג מביא, הרי בעבר גדולי ישראל השתמשו בכוח, למשל שמשון, כן? ודוד המלך. דוד המלך הוא היכה את הארי ואת הדוב, שמשון גם כן, את האריה שם, קרא אותו לגזרים. אז הרב גינזבורג אומר, זה, ראינו פעם את המוטיב הזה, זה בהנהגות של פעם, כן? אבל ההנהגות משתנות בעולם. כשמופיעה החסידות בעולם, אז משתנה גם ההנהגה. איך להתמודד עם דברים כאלה? ואצל החסידות דבר אחד ברור, בכוח לא מגרשים את החושך. אז איך כן? פתגם מפורסם בחסידות, איך מגרשים את החושך? מכניסים הרבה אור. כן, אתה מדליק מנורה אחת, אין חושך.
אז על ידי הרבה אור מכניסים. אבל קודם כל, קודם כל אנחנו שוללים את האופציה הזאת הכוחנית. זה מאוד מומחש פה בסיפור, שיש פה לא רואה אחד, הרבה רואים, וכולם יש להם מקלות, לא הולך להם, לא מסתדר להם. רבי השם טוב אומר, לא, אני יש לי דרך אחרת. בעניין הזה אני רק רוצה להקריא סיפור אחד שהוא מופיע לפניכם במקורות לעיון והרחבה. הסיפור שמופיע מיד אחרי הסיפור. אדמור הזקן קיבל פעם תשורה מאחד מחסידיו, קופסת טבק מכסף. אתם יודעים ש... זה היה מנהג של חסידים להביא מתנות לרבי. כתוב בגמרא, לומדים את זה מהגמרא, כל המביא דורון לתלמיד חכם מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב ביקורים. זה גמרא, נדמה לי בבבא בתרא, או בכתובות או בבבא בתרא, אני חושב בבבא בתרא. אז יש הנהגות כאלה, והחסיד הזה בא לאדמור מרוז'ין ונו, אני רוצה להביא לרבי קופסת טבק מכסף. לא אהב אדמור הזקן את המתנה ואומרו, עבר אחד יש באדם שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, וגם אותו אתם רוצים למלא בתאווה. למה מותר להשתמש בטבק ביום כיפור? זה לא חמשת החושים, כן, שאסור להשתמש בהם, אלא החוש הזה של הריח הוא לא נכלל באיסור הזה, זה רק בגלל שרק הנשמה נהנית ממנו. ואז אומר אדמור הזקן, יש דבר אחד נשמתי כזה ואתם רוצים להפוך אותו גם כן למשהו חומרי, מכניסים את זה לתוך קופסת טבק מכסף, אז הוא לא אהב אותו. וגם כאילו אתה מכניס לתוך הדבר הנשגב הזה של ריחות, ריח נעים, כן, שאפשר לברך עליו, אתה מכניס בו תאווה. אז פרק את המכסה והשתמש בו כמראה לצורך הנחת תפילין של ראש במקומה במדויק. אני רואה בפנים הייתה איזה מראה, אז הוא פרק את הקופסה הזאת בשביל להשתמש בזה למשהו שבקדושה. היו שאמרו ששברו, ואמר הצמח צדק, כי ודאי לא שברו, מעולם לא שבר סבא דבר. זה רק בא לנו, להמחיש לנו את העניין הזה, עד כמה ההוראה החסידית, אם כתוב, גם אנוש לצדיק לא טוב. צדיק אמיתי לא מעניש, צדיק אמיתי לא בא אף פעם בכוח, אפילו לא מרים את הקול שלו. אותו רגע שהוא מרים את הקול שלו, אז הוא מפסיד. כן? דוגמה מובהקת היא משה רבנו, משה ואהרון בחטא מי מריבה, כן? צדיקים הגדולים האלה, הם הרימו את הקול שלהם קצת, הם כעסו קצת וכולי, הם הפסידו. אבל לכן, אבל שם טוב, זה אחד המוטיבים היסודיים והבסיסיים, הידועים והמפורסמים גם, של החסידות, לא להשתמש בכוח, אלא להרבות אור, וככה אתה תגרש את החושך. זה בתקופה שקדמה לחסידות של המגידים. פה ראינו פעם סיפור הזה, וזה בא שבדיוק מה שבעל שם טוב בא לשנות. זה לא הולך בצורה כזאת, אני אבוא לגרום לאנשים, ראינו פעם סיפור שהם התפללו לגשם ולא הצליחו, מוכיחים בשער, ואז הבעל שם טוב אומר, מה אתם רוצים מהיהודים האלה? יצא איתם בריקוד וירד גשם. זוכרים את הסיפור הזה? גם אותו צריך להסביר, והסברנו אותו בזמנו. בכל פנים לענייננו, אנחנו נסיים בנקודה הזאת. אם כן, אנחנו יותר הבנו מה לא, דרך השלילה, לא במקלות, זה לא עובד. והבנו שאם לא במקלות, אז זה בדרך של הפצת אור. אבל בעצם עדיין לא הסברנו כלום. איך נעשה הפלא הזה והנס הזה? והמטרה שלנו היא להסביר שאם אתה מסביר ויורד לשורש של הדברים, אתה תראה שזה לא מויפת, במובן הזה של אוקוס פוקוס. יש פה איזה משהו שהוא נובע מהשקפת עולם, מתפיסת עולם מסוימת, שהבעל שם טוב היו לו יכולות ליישם אותם, ובכוח זה הוא הצליח להרוג את הזאב הזה. אבל את זה נשאיר לפעם הבאה, כי אי אפשר לדחוס עכשיו. יש פה עוד כמה יסודות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.